הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. במנהגי ישראל כתוב שמי ראש חודש אלול, וכבר אפילו מלפני כן, אפשר להתחיל ולסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה. לשנה חדשה, שנה נהדרת, שנה יפה, תשע"ז 77, וואו. אז זהו, השבוע אנחנו בבית הכנסת נקרא בעזרת השם פרשת ראה. פרשת ראה זו פרשה עשירה, הייתי אומר, כמו כל הפרשות בתורה. ובכל אופן, יש לי איזשהו סיפור אישי קטן חמוד על פרשת ראה. סיפור שהיה בערך לפני 30 שנה, בדיוק, אני לא זוכר, אבל אפשר לחשבן את זה, כי אני זוכר שזה היה בבר מצווה של מישהו. ואם נשאל אותו בן כמה הוא, ונוריד 13 שנים, אז נדע בדיוק מתי היה הסיפור הזה. בערך 30 שנה. מעשה שהיה, כך היה. יש יהודי יקר, היה יהודי יקר, הוא כבר עכשיו מנוחתו עדן בגן עדן, יהודי באמת יקר, היה משגיח בישיבת בית שמעיה, הרב אליהו רוט. זיכרונו לברכה, איש צדיק וישר וחכם ומוכשר. באחת הסמכות של אחד מבניו, בר מצווה אני חושב שזה היה, הוא אמר לציבור, גם אני הלכתי שם להגיד לו מזל טוב, הוא אמר לציבור, רבותיי, דרשות על פרשת השבוע, שמעתם כבר הרבה. זה היה ציבור של תלמידי חכמים, כל המתפללים איתו בבית הכנסת. דרשות על פרשת השבוע שמעתם הרבה. אני אגיד לכם היום, לכבוד פרשת ראה, אני אגיד לכם איזושהי דרשה. אולי זה לא היה בר מצווה של ילד, אולי זה היה בר מצווה של מישהו אחר, והוא ישב בשולחן הנשיאות. צריך לברר אצלו במשפחה אם יש לו בר מצווה בפרשת ראה. לא יודע, לא זאת פרטים, אני לא יודע, אבל את מה ששמעתי אני יודע. והוא אומר, אני אגיד לכם היום, היום אני אגיד לכם דרשה שאתם לא התרגלתם לשמוע. דרשה שאומרים אותה בסמינרים של ערכים. הוא היה עובד איתנו בערכים, ויש משהו מפרשת השבוע שבסמינרים שלנו אומרים אותו, ועכשיו בואו תשמעו דרשה מפרשת, לא מפרשת השבוע, לא שאומרים אותה בדרך כלל בציבור החרדי, אלא משהו שאומרים לציבור החילוני, כדי להראות להם משה אמת ותורתו אמת. אז הנה רבותיי, בפרשת השבוע יש רשימה של חיות ובהמות שמותר לאכול ושאסור לאכול. ואחר כך יש רשימה של דגים שמותר לאכול ושאסור לאכול. ואני אקריא לכם את זה בפנים בחומש דברים, פרשת ראה, פרק י' ד' פסוק ג' ד', לא חשוב מאיפה נתחיל. לא תאכלו כל תועבה. זאת הבהמה אשר תאכלו שור, שא סבים, כלומר שא מכבשים, שא כסבים, כבשים ושא עיזים. אחר כך יש רשימה של חיות שמותר לאכול. אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון ותאו וזמר. זמר זה כנראה ג'ירפה. מי שמזמין פעם צוואר של ג'ירפה ממולא, אל תשכחו להזמין גם אותי לסעודה. אז הוא לא אכפת לי ממה זה יהיה ממולא, אני הולך. ממשיכה הלאה התורה, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, ומעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. שוסעת מפריסה פרסה ושוסעת שסע פרסות, זה נקרא ככה, למי שיראה פעם מקרוב רגל של סוס, אז יש לו כמו תלף, תלפיים כאלה, תלף עגול, חתיכת קרן קשה עגולה. ומי שיסתכל מקרוב על רגל של עז, כבש, צבי, פרה או חזיר, הוא יראה שזה לא כמו תלף עגול, אלא כאילו שתי אצבעות. יש שתי חצאי ציפורניים שסועות באמצע. גם לגמל יש את זה. גם גמל, אם רואים אותו מלמעלה, אז האצבעות שלו קצת מחולקות. אבל החלק התחתון שלהן הוא פרסה אחת עגולה. אז הגמל הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא שוסע שסע שתי פרסות. הוא לא חותך את השסע הזה לשתיים. ואילו פרה כן שוסעת. מי שיבוא אליי פעם הביתה, אני אראה לו, יש לי בבית חתיכת רגל של צבי, קטנה, מיובשת, יפה במיוחד, להמחשה לילדים. לא לקחתי אותה במיוחד להמחשה, כלומר, אני כן לקחתי אותה במיוחד להמחשה, אבל לא בנו אותה בשביל זה. זו ידית של סכין במקומות הפרימיטיביים בלפלנד, בצפון הרחוק. ומישהו היה שם ולקח מהם את זה, קנה מהם את זה, ואני ראיתי, אמרתי לו, איי, אפשר להראות לילדים עם זה, מה זה נקרא מפריס פרסה? והוא נתן לי את זה. זה ידית של סכין קטנה, פשוטה, פרימיטיבית. אוקיי. בכל אופן, אז זה פשוט. כתוב מי שמפריס פרסה, ממשיך הלאה ומעלה גירה. גם עוד תנאי צריך. מעלה גירה, מעלה גירה זה נקרא שיש לבהמה הזו או לחיה הזו שתי קיבות. כל הבהמות שאוכלות קש או אוכל שיש בו נורא מעט ויטמינים והעיכול שלו הוא קשה, צריך לעבור שני שלבים של עיכול כדי שאפשר יהיה למצות ממנו משהו. וזה מה שהפרות עושות. קודם הן לוקחות הרבה 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 קש, מכניסות אותו לקיבה הראשונה, שם הוא עובר תהליך תסיסה ראשוני. ואז יושבת הפרה בשקט, בנחת, ברפת, בלילה, ומוציאה את כל הקש הזה, התוסס, הרח כבר עם הרוק ועם המיצי קיבה, מעלה אותו בחזרה לפה, לועסת אותו לעיסה שנייה, לועסת, 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 ממש כמו שאנחנו לועסים מסטיק, וכשהפרה רואה אותנו לועסים מסטיק, אז היא אומרת, זה לא יפה, מה אתם עושים? מה אתם פרות? והיא אחר כך בולעת את זה לקיבה הרגילה של העיכול שלה. זה התהליך הזה, קוראים לו מעלה גירה. כדי שבעל חיים יהיה כשר לאכילה, כתוב כאן בתורה, הוא צריך שהוא יהיה מעלה גירה, מפריס פרסה, ושוסע שסע שתי פרסות. יופי, עכשיו אני יודע מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. כך, לך ליער, תפוס חיה, לא אכפת לי אם היא קטנה כמו אכבר, או שהיא גדולה כמו פיל. תבדוק את הרגליים שלה, מפריסה פרסה, יופי. תבדוק את מערכת העיכול שלה. היא מעלה גירה, יופי. בתיאבון, תכניס לסיר. חסר אחד מהתנאים האלה, תשחרר אותה. תן אותה שגוי אחד יתפוס אותה, שאף אחד לא יתפוס אותה. ממשיכה על התורה, תקשיבו, 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 תקשיבו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה השסועה. את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גירה המה ופרסה לא הפריסו, תמאים הם לכם. התורה מספרת לנו שברשימה של כל החיות וכל הבהמות שיש בעולם, ישנן שלוש חיות או בהמות שהן רק מפריסות פרסה ולא מעלות גירה. גמל, סליחה, שמפריסות פרסה ולא, כן, מפריסות פרסה ולא מעלות גירה. גמל, ארנבת ושפן. ממשיכה הלאה התורה ואומרת, ויש עוד חיה אחת שהיא רק מפריסה פרסה, היא לא מעלה גירה, ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ולא גירה, תמאו לכם, מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו. רבותיי, עד כאן זה נורא פשוט. התורה קודם כל נותנת לנו שני סימנים, שלושה סימנים, אבל זה רק שניים בעצם. זה שניים שהם שלוש, מפריס פרסה ושוסע שש הפרסות, זה נקרא סימן אחד, ועוד סימן מעלה גירה. יפה. אז עכשיו אני יודע, כל חיה, גדולה, קטנה, ג'ינג'ית, שחורה, עם טלטלים, בלי טלטלים, עם שערות, בלי שערות, לא אכפת לי בכלל, בכלל, בכלל. יש לה את שני הסימנים, אכול. אין שני הסימנים, אל תאכל. מוסיפה לה התורה, אבל, ויש אבל גדול, מה אבל? יש שלוש חיות, גמל, שפן, ארנבת, שהם רק מעלות גירה ולא מפריסות פרסה. ויש עוד חיה אחת, חזיר, שהוא רק מפריס פרסה ולא מעלה גירה. וכאן רבותיי, אני שואל אתכם שאלה קשה, שעוד מעט נראה שהגמרה שואלת את השאלה הזו. בשביל מה התורה סיפרה את זה? מה אכפת לי? אתה אומר שמעלה גירה, מפריס פרסה מותר לאכול, תחפש, אכפת לי אם קוראים לו גמל, אכפת לי אם קוראים לו זברה, אכפת לי אם קוראים לו ג'אבו, שיקראו לו איך שרוצים. יש שני סימנים, תאכל, אין שני סימנים, אל תאכל. התורה מוסיפה עוד פרט שהוא לכאורה מיותר. מפריס פרסה, חוץ מחזיר שהוא גם מפריס פרסה. מעלה גירה, חוץ מהגמל, ארנבת, שפן שהם גם מעלה גירה. למה אתה מוסיף את זה? בשביל מה? זה מיותר. אתה יודע מה? אתה מהמר. משה רבנו, אתה מהמר. הרי בסך הכל בינינו, משה רבנו לא הכיר את אוסטרליה, לא הכיר את אמריקה, לא הכיר את אירופה. את מה הוא הכיר? הוא היה רועה של צון יתרו חותנו. יתרו היה כהן מדיין. איפה זה מדיין? קצת מזרחה מים המלח. שם באזור הזה של ערי מואב, ערי מדיין, באזור הזה. משם הוא הלך עם הצון שלו, הלך, הלך, הגיע אפילו קצת עד מדבר סיני. נו, 150-200 קילומטר. זה היה תחום האופקים שלו. 200 קילומטר באזור של מזרח התיכון. לא אירופה, לא אסיה, לא הודו, לא כלום, 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 כלום. קצת באזור של ארץ ישראל אולי, באזור של מדבר סיני ואולי בנגב. זה מה שהוא הכיר. והוא בא והוא אומר, רבו ישי, אני נותן לכם תורה לנצח, ובתורה הזאת אני אומר לכם שיש רק ארבע חיות שמפריסות פרסה ומעלות גירה. ארבע חיות. חוץ מזה יש עוד אחת שרק עושה ככה, ויש עוד שלוש שרק עושות ככה, וחוץ מזה תחפש. רבותיי, אם זה הצליח למשה רבנו ובאמת לא נמצא, או שזה לא הצליח למשה רבנו וואו, מצאו עוד שבעה מינים, זו שאלה נוספת שנטפל בה עוד מעט. אני שואל, בשביל מה משה רבנו היה צריך להסתכן? למה משה רבנו היה צריך להמר? למה משה רבנו היה צריך לקחת צ'אנס? למה אתה לא אמרת דברים שאף פעם לא יתפסו אותך בטעות? אתה תגיד בתורה דברים יפים שכולם אוהבים לשמוע, כבד את אביך ואת אמך, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, לוויית חנם לראשך, ענקים לגורגרותיך. יש כל כך הרבה פסוקים יפים בתורה, תגיד אותם, כולם יאהבים אותך, כולם יאהבו אותך. למה אתה צריך, למה בכלל לקחת הימור, לקחת צ'אנס, ובאת עם דגל ואומר, רבותיי, משה אמת ותורתו אמת, אני קיבלתי את התורה מהקדוש ברוך הוא, ואני אומר לכם שיש רק ארבע חיות. משה, אם מישהו ילך לטייל בערבות, לא יודע, בערבות סיביר, במדברות של אוסטרליה, בדרום אמריקה, ביערות אמזונס, במקומות נידחי, 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 נידחים, ויביא שם איזה משהו קטן כמו אכבר, או גדול כמו פיל, או משהו כמו חתול, או כמו חמור, או כמו סוס, ויגיד, משה רבנו, משה רבנו, משה רבנו, משה רבנו, זה רק מפריס פרסה, וזה לא חזיר. זה רק מעלה גירה, וזה לא גמל. אתה מאמר, כולם יחזירו את הכיפה, יסגרו את השלטר של בית הכנסת, ויגידו, משה רבנו, אתה לא אמין. אז אם זה הצליח למשה רבנו או לא הצליח למשה רבנו, רבותיי, עוד מעט נבדוק. אני שואל, למה הוא היה צריך להמר? למה הוא לקח צ'אנס? למה, למה, למה? אם אתה מפספס את כל המטרה שלך, אם זה, אם יתפסו אותך בטעות. הרי בסך הכל בינינו, אתה לא מכיר את כל העולם, העולם הוא גדול. מה זה גדול? וואי 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 וואי, מה זה גדול? רבותיי, כדור הארץ יותר גדול מכל קריית ספר, יותר גדול מכל אור יהודה. כמה גדול! אז למה משה רבנו ימר? התשובה היא נורא פשוטה. רבותיי, עכשיו לפני שאני אענה את התשובה, אני אגיד לכם מה כתוב בגמרא על הפסוק הזה. רגע, סליחה, עוד לפני כן. יש, על זה יש משנה, אבל לא צריך את המשנה בעצם. המשנה מיותר, אפשר להגיד אותה גם, אבל גם בלי המשנה. טוב, תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא במסכת חולין דף סמך. וכי משה רבנו קניגי היה, או בליסטרי היה. קניגי זה נקרא זיאולוג, בליסטרי זה נקרא צייד. וכי משה רבנו קניגי, זיאולוג היה, או בליסטרי, צייד היה. מאיפה משה רבנו יודע? מאיפה משה רבנו יודע שיש רק ארבע חיות? מה אומרת על זה הגמרא? תקשיבו. מכאן תשובה לאומר, אין תורה מן השמיים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד שיש רק ארבע חיות. אז משה רבנו הצביע ושאל, ריבונו של עולם, אולי יש חמישית. אז הקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבנו, הצחקת אותי, אני לא בראתי. אם אתה רוצה חיה חמישית, תעשה אותה מפלסטיק. אין יותר חיה חמישית, אני יודע. אתה לא מהמר, כשאתה מבטיח לכל האנושות, לכל ההיסטוריה, ל-5,000 שנה קדימה, אין חיה חמישית, אל תפחד, תבטיח את זה בגאון. אני בראתי את העולם, אני יודע מה יש ומה אין. אל תפחד, תגיד את זה. זה נקרא תורה מן השמיים. התורה גילתה שיש רק ארבעה בעלי חיים בעולם שיש להם רק סימן אחד. מה זה? לא יאומן. ואם אתם חושבים שזאת היא הדרמה הכי גדולה, זו דרמה גדולה מאוד. אבל יש לי מיד בהמשך. הנה, אולי אני אקריא לכם עוד קטע בגמרא, במסכת חולין דף נונטט. תנה דבר רבי ישמעאל, ואת הגמל כי מעלה גירהו. אומרים חזל, רבי ישמעאל, זה רבי ישמעאל מהגמרא. תנה דבר רבי ישמעאל. שליט הוא בעולמו, הקדוש ברוך הוא, שליט הוא בעולמו, יודע שאין לך דבר מעלה גירה ותמה, אלא גמל. לפיכך, פירט בו הכתוב. איזה יופי, איזה יופי. רבותיי, כאן יש שני פסוקים, שלושה פסוקים בתורה, שלכאורה מיותרים. כדי שאנחנו נדע מה כשר ומה לא כשר, לא צריך היה לכתוב לא את הגמל, לא את החזיר, לא את הארנבת, לא את השפן, רק לכתוב את הסימנים. מעלה גירה, מפריס פרסה, נקודה. מי שרק עושה אחד מהשניים, תפסול אותו. למה התורה כתבה מראש את הארבע האלה? יגדיל תורה ויאדיר. בוא תראה. יגדיל תורה ויאדיר זה לא נקרא כדי להוסיף עוד שלושה פסוקים לתורה. יגדיל תורה ויאדיר זה נראה, זה נקרא בוא תראה על איזו עוצמה מדבר משה רבנו. משה רבנו מדבר על עוצמה כזאת, היא שהוא מבטיח, לך תחפש בכל העולם, בכל העולמות, בכל הגלקסיות, תמצא עוד חיה אחת. לא תמצא, הקדוש ברוך הוא אומר שאין, אז לא תמצא. זאת אומרת, מכאן הוכחה לאומר אין תורה מן השמיים. זו הוכחה דרמטית, מעניינת ויפה, אבל רבותיי ברשותכם, אני רוצה לעלות כיתה. נגיע לפסוק הבא. בהמשך, עוד פעם, בהמשך של הפסוקים בתורה, ואת זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. סנפירים זה כאלה, כמו שתי ידיים קטנות כאלה מתחת הבטן, שאיתם הוא עושה שיווי משקל, או קצת כיוונים, אולי גם הוא יכול לעוף טיפה איתם, לרחף איתם ככה, כמו משוטים קטנים כאלה, משתי הצדדים של הבטן בתחתית. כל אשר לא סנפיר, וקסקסת. קסקסים זה משהו כזה, שאחד על השני, על השני, על השני, על השני, כיסוי כזה של קסקסים. לא קשרו לקסקסים שיש לאנשים, לפעמים נושרים להם מהראש. קסקסים, תראו פעם, תתפסו אור של דג, יהיה לכם, זה כמו מטבעות קטנות כאלה, אחת על השנייה, מטבעות מקרן כזו דקיקה. כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. וכל אשר אין לא סנפיר וקסקסת, לא תאכלו, תמהו לכם. עד כאן זה נורא פשוט. אני זורק מחמורת, משליך חכה, מוציא דג אחד, לא חשוב אם הוא קטן כמו חצי זרת שלי, או שהוא גדול כמוני בכבודי ובעצמי, או שהוא גדול כמו אוטובוס. אני מוציא אותו מהים, ואני בודק, יש קסקסים? יש סנפירים? יאללה, יוסף מוקיר שבת, נלך למכור אותו בשוק של היהודים. יש רק סנפירים, או יש רק קסקסים, אסור לאכול. מה יהיה אם אני ראיתי דג נורא 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 גדול, הצלחתי לתקוע בו צלצל, למשוך, 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 לא היה לי כוח, מה עשיתי? לקחתי גרזן, חתכתי ממנו חתיכה, ככה, נתח גדול כמו כיסא, נתח גדול ככה כמו שלוש כיכרות לחם, חתכתי, העליתי לאונייה. על הנתח הזה, זה היה נתח מהגב, חתיכה מהגב שלו, אני רואה קסקסים, מותר לי לאכול? לכאורה נגיד, לא, למה לא? כי אתה צריך להעלות גם את החלק התחתון שלו, את הבטן, כדי לראות אם יש לו סנפירים. אם יש רק סנפירים, או יש רק קסקסים, זה לא מספיק, כמו אצל בהמות. אם הוא רק מעלה גירה, או רק מפריס פרסה, זה לא מספיק, צריך שני סימנים. אז גם אצל דגים. אם חתכת חתיכה מהגב והעלית על הסירה שלך, זה נורא נחמד בשביל לעשות ממנו חתיכות פיתיון לדגים אחרים. אבל איך תאכל אותו? אתה לא יודע אם יש לו סנפירים בבטן, לא ראית. על זה אומרת המשנה במסכת נידה, תקשיבו, המשנה אומרת במסכת נידה דף נון א', כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. כל דג בעולם שיש לו קסקסים, חבל על הזמן, אל תבדוק, יש לו סנפירים. אבל ויש, שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. יכול להיות הפוך, דג שיש לו רק סנפירים, אם אני תופס דג נורא גדול, והצלחתי ללחם איתו, להפוך אותו, לסחוב אותו עד האונייה, עכשיו מהבטן חתכתי לו חתיכה, ובדיוק אני רואה זוג סנפירים על החתיכה שחתכתי. אבל הבטן שלו היא חלקה. ועכשיו אני לא יודע, יש סנפירים אני רואה, יש לו קסקסים, אני לא יודע. אז מה אני אגיד, אסור לאכול, למה? כי סנפירים לבד, זה לא הוכחה. צריך שיהיה גם סנפירים וגם קסקסים. אז אם לקחתי מדג אחד גדול, 40 קילו, רק חתיכה מהבטן שיש לה רק זוג סנפירים, ועוד חתיכה מדג אחר מהגב, ואני רואה בו רק קסקסים, אז לכאורה את שתי החתיכות האלה אסור לי לאכול. בדג שיש לי רק קסקסים, מי אמר שיש לו סנפירים? בדג שיש רק סנפירים, מי אמר שיש לו קסקסים, נכון? מי אמר? חכמנו זיכרונם לברכה. חזל באים ואומרים, אם תפסת חתיכת דג ואתה רואה בו קסקסים, תאכל אותו. רגע, רגע, מה תאכל אותו? אולי אין לו סנפירים? אין כזה דבר. אם יש לו קסקסים, יש לו סנפירים. וואו, כל הכבוד לכם, חזלנו. באתם לקראתי, עכשיו אני יכול להתחיל לקנות חתיכות דגים בשוק, בלי לבדוק את הבטן שלהם. כל הכבוד, חזל. מאיפה אתם יודעים את זה? מי אמר לכם את זה? עשיתם סטטיסטיקה? בדקתם את כל הדגים שיש בכל העולם? רבותיי, אתם יודעים כמה דגים יש בעולם? הרבה יותר מאשר באקווריום שיש לכם בבית. יש דגים בעומק 2 קילומטר, ויש דגים בעומק 4 קילומטר, ויש דגים במרחבים, במרחקים, בנחלים, בנהרות, בימים. כמה סוגים של דגים יש? אולי 100,000 סוגים של דגים. 100,000 סוגים של דגים, ורבותיי, וכאן אין בתורה אפילו רמז. זה הכל תורה שבעל פה, במשנה. במשנה כתוב, אומרים על זה תוספות שם במסכת נידה דף נון א', ואם תאמר, ולכתוב רחמנה קסקסת, ולא לכתוב רחמנה, ואם תאמר, ואיך היה ויד אי, מה קסקסת? ויש לומר, דמי קבלה הויד אינן. יש להם קבלה, דור מפי דור. וואו. באים חכמנו זיכרונם לברכה במשנה, במסכת נידה פרק ו', כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אולי נגיד שיש איזה חוק, חזל באמת לא הכירו את כל הדגים שבעולם, אלא הם אמרו חוק, כל פעם שתספור 5 ועוד 5 זה יצא 10. וואו, איזה גאונים שהם. הם לא גאונים, הם יודעים מתמטיקה. יש כל מיני חוקים שלומדים אותם. אז אולי יש כזה חוק שיש קסקסים, אז חייב להיות סנפירים. אין כזה חוק. מה ההוכחה? על היבשה יש כן חיות שיש להם קסקסים ואין להם סנפירים. איפה מזה על היבשה? נעשה לכם הפסקה קטנה ואחר כך תשמעו ותהיה לכם הפתעה.
שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מלאכי רחמים הקדוש ברוך
שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי
ושיבתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאך עליון, מלאך רחמים.
יש על פני כדור הארץ חיה שמסתובבת בכל מקום בעולם. קוראים לה נחש. נחשים גדולים, נחשים קטנים, נחשים מסוכנים, נחשים לא מסוכנים, נחשים כאלה, נחשים כאלה. רבותיי, לנחשים יש קסקסים, ולנחשים אין סנפירים, ואין רגליים, ואין אצבעות. זאת אומרת, אין חוק שאם יש קסקסים, חייב להיות סנפירים. באים חזל ואומרים, מכל החיות שיש להם רק קסקסים ואין להם סנפירים, רק ביבשה. בים אין כזה דבר. יש נחשים שיודעים לשחות, אבל זה שיודע לשחות לא עושה אותו לנחש מים. רבותיי, גם אני יודע לשחות. אז האם אני נקרא איש המים? אני נקרא הפיה, איך קראו לה שמה? סירונית? סירון? איש המים? מה פתאום? אני לא יודע לשחות כל כך טוב כמו איש המים. אני לא יודע לשחות, לא צריך לדעת לשחות. כתוב בגמרא שצריך לדעת, אב חייב ללמד את בנו שחייה, אבל נלמד אתכם פעם אחרת מה החובה ומה הזכויות. אנחנו אוחזים שנחש הוא חיה של יבשה. לא חיה של ים. הוא יודע לשחות, אבל הוא חיה של יבשה. ביבשה יש חיות שיש להם קסקסים ואין להם סנפירים, ובים אין כזה דבר. רבותיי, זה שזה הצליח לחזל, באמת מאז שהם כתבו את זה בזמן המשנה, באמת לא הכירו יותר מאשר קצת את נחל הירדן, ונחל איזה, כמה נחלים היה כאן בארץ ישראל, הירקון, נחל נעמן, היה שם קצת, איך קוראים לשם, את הבורי, ואת אמנון, מושט, מה, איזה כמה, והקרפיונים קצת. אין פה הרבה דגים יודע מה בארץ ישראל, בנחלים, בנערות, בימים. אבל אין לי טענות. חזל אמרו שבארץ ישראל הם זרקו פעם אחרי פעם חכה, ולא מצאו אף פעם דג שלא, שיש לו רק סנפירים וגם קסקסים. אז הם באים בהצהרה בומבסטית. המשנה נכתבה בארץ ישראל. כל שיש לו. רבותיי, אתם יודעים כמה נחלים יש בעולם? רבותיי, אמזונס באמריקה, והדנובה, איך קוראים לו שמה? באפריקה, הנער הזה שמגיע עד מצרים, הנילוס. וואו, איזה אורך שם. הנילוס יותר ארוך משהו מקריית ספר עד בני ברק. הרבה יותר ארוך, הוא יותר ארוך משהו מבני ברק לירושלים. מדובר פה על נחלים שהם ארוכים 5,000 קילומטר ו-7,000 קילומטר, ועם כל היובלים מסביב שבאים ומתחברים, ויש להם אגמים קטנים נפרדים, מדובר על כמה עשרות אלפים קילומטר, כל הנחלים של העולם יכולים להקיף את כדור הארץ כמה וכמה פעמים, אם ניקח את כל היובלים בנפרד, ובכל פינה, בכל אזור של מחיה, של צמחייה, יש דגים אנדמים, אנדמים, איזה מילה יפה. מה זה אנדמים? דגים שיש רק שם, אין במקום אחר בעולם. יש בהודו דגים שלא רואים באף מקום בעולם אחר. יש בנער הגינגס, לא למטה שם שכבר מיליארד אנשים מתרחצים בו, אלא בחלקים העליונים שלו. יש דגים שלא רואים אותם באף מקום אחר בעולם. יש כמה דגים, רק לכו לחנות דגים, תראו כמה דגים שיש, אבל זה כלום. לכו לאנציקלופדיה של דגים. וואי, 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 כמה דגים, כמה דגים. יש דגים קטנים כמו נמלים, עם מיקרוסקופ רואים להם סנפיר וקסקסת. יש דגים שהוא פותח את הפה אוטובוס של אגד גדול יכול לעמוד לו על הלשון. יש דגים מכל הסוגים, דגים, 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 דגים. יונה הנביא היה בתוך דג, אמר שם שירה גדולה. עוד שלושה שבועות, חודש, אני יודע מתי שיהיה שבוע לפני יום כיפור, בלי נדר, בעזרת השם נספר לכם מה הייתה השירה של יונה בתוך הדג. וואו. איזה יופי, דגים. באים חזלינו ואומרים, תיקח מכמורת, תירד עם צוללת, תיקח פעמון צלילה, תיקח מה שאתה רוצה, תחפש דגים מהיום עד מחרתיים. כל החיים שלך תחפש דגים, אני מבטיח, 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 שתמצא הרבה דגים צבעוניים, הרבה צלופחים שעושים חשמל, הרבה דגים מפחידים, הרבה דגים מכל הסוגים, מכל המינים, שמנים ורזים, דגים שאוכלים קונחיות מאבן, בולעים אותם, מרסקים אותם, יש להם כמו מפצח, אגוזים בפה. איזה דגים, איזה סוגים, דגים שיודעים להתחפש לעשבים, דגים ש... איזה דגים. לא תמצא אפילו... רבותיי, כן תמצא, לא תמצא, עוד מעט נדבר. חזלינו, 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 למה אתם מבטיחים את זה? למה אתם מהמרים? ואם אחר מישהו ימצא, מה תעשו? אנחנו נסגור את בית הכנסת? נחבא את השלטר הראשי של בית המדרש? נזרוק את הכיפה? נסגור את התורה? למה אתם אומרים את זה? יצא, לא יצא, הצליח, לא הצליח, עוד מעט. למה אתם אומרים את זה? למה אתם מהמרים? במקום זה תגידו דברים יפים. יהיה בסדר, תבטיח, תכבד הורים. תגיד דברים, למה אתה אומר דברים שאם יתפסו אותך, יצאת שקרן? למה? מה אומר על זה תוספות? קבלה הויד אינן. יש לנו קבלה. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח שאין, אז אין. מה אתה מחפש? תחפש עד מחרתיים, אני לא מפחד. אני בא ומציר חגיגית, וזה לא סתם מציר, זה מציר חגיגית על דבר שאין לי בו אינטרס. אם היה לי אינטרס, אני מבטיח שכל מי שימצא דג, אני נותן לו 10 שקלים, ומי שלא ימצא, אני נותן לו 10 שקלים. אז יאללה, עשינו ביזנס, אולי אני ארוויח. אבל חזל אומרים כאן משהו שאין בו שום רווח. חזל כתוב בתורה, סנפיר וקסקסת, תציית, סנפיר וקסקסת, גמרנו, תשמע. לא, 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 חזל אומרים, מספיר, מספיק, רק קסקסת. למה אתם אומרים את זה? כתוב סנפיר וקסקסת, אז תגיד, סנפיר וקסקסת. מספיק, רק קסקסת. למה? כי אנחנו יודעים שמספיק רק קסקסת. וואו, מאיפה אתם יודעים? מאיפה אנחנו יודעים? הרבה שנים אתה צריך ללמוד, לשמוע מה זה נקרא גילוי אליהו הנביא, להתחיל להכיר את העולם מהבתוכו שלו, לא מהליבה, אלא מהלב של הליבה, מהבתוכו שלה, בתוכו שלה, בתוכו שלו. משם אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים כי ראינו תמונות, כי המורה לזואולוגיה אמר לנו. אנחנו יודעים כי אנחנו נגיד למורה לזואולוגיה מה ללמד. מהתורה אנחנו יודעים, מהקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים. ומה אומרים על זה חזר? עכשיו תקשיבו טוב, מה שאומרים על זה, חכמנו זיכרונם לברכה של כל הדורות מלפני הרבה שנים. אני אקריא לכם מלבים. מלבים בויקרא. פרק י' א', אך את זה תאכלו, אמר רבי עקיבא, וכי משה רבנו, קניגי ובליסטרי היה, צייד או זואולוג, מכאן תשובה לאומרים, אין תורה מן השמיים. אנשים חושבים אולי שלא הקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה, כולל את התורה שבעל פה, הנה פה הם מקבלים את הנוק-אוט שלהם. רצה לומר, כך כותב המלבים, שפה נמצא מופת שהתורה היא אלוקית, שנתן כלל שרק מפריס פרסה ומעלה גירה יאכל. וחשב פה 10 מינים, בית סימנים, אוקיי. זה מה שכותב אותו דבר במערץ חיות, התורה נתנה בזה סימנים שהיא מן השמיים. אבל רבותיי, בואו תשמעו. לפני בערך 100 שנים התחיל העידן של החילוניות. התחיל ביקורת המקרא, התחילו אנשים להמציא שמשה רבנו כתב מה זה, קשקושים. והיה הממשלה האנגלית, הייתה תקופה חילונית, שהם רצו להוכיח שמשה לא קיבל מסר מהקדוש ברוך הוא. ובשביל זה הם לקחו תקציבים, שילמו הרבה כסף, לזואולוג מפורסם בשם קוך, אני מקריא מתוך ספר מנקין, כרם פתחי עמוד קוף יוד חת. והנה נדרש בשנות המאה העברה החוקר הנוסע המפורסם כוך, מעט ממשלתו האנגלית, בצאתו לטור את כל כדור הארץ, לחקור ולדרוש אחרי בהמה חמישית, שיש לה רק סימן אחד של טהרה משני הסימנים. הממשלה האנגלית, הייתה אז השירה, היא שלטה על חצי עולם, על הודו, על מצרים, על כל העולם, על חצי עולם, שלטה הממשלה האנגלית, לקחה צוות של זיאולוגים, ולא נתנו לו תפקיד, לך תחפש מה יש, מה אין, תמיין, תעשה, לא, 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 לא. תחפש עוד מין אחד של חיה שיש לה רק מעלה גירה, או רק מפריסה פרסה. על זה קיבל צוות שלם תקציבים. נוסעים עם המרים, או עם לנדרוברים, עם תקציבים, עם אוכל, עם שתייה. צוות שלם נוסעים ביערות, בג'ונגלים, ויש כבר את אפריקה, ויש כבר את אוסטרליה, וגם אוסטרליה הייתה תחת הממשלה האנגלית, ויש כבר את אמריקה, וגם אמריקה הייתה תחת הממשלה האנגלית. כל העולם שלהם, תקציבים מכאן עד הודעה חדשה, ממשלה שלמה, רבותיי, מדינה של האימפריה הכי חזקה בעולם, שמה את כל הטנקים שלה נגד משה רבנו, והולכים עכשיו לתפוס את משה רבנו בטעות. זה לא סתם שמאיפה משה רבנו ידע. משה רבנו, אנחנו נוכיח לך שאתה טעית. והם לוקחים עכשיו, רבותיי, תקציבי ענק, ממשלה! לא תגידו איזה, אני יודע מי, זה מישהו ככה תרם 10 שקלים מצד. ממשלה מעמידה, כי זה... להיות דתי או להיות חילוני, אז הייתה שאלה של חיים ומוות בזמנם, בשבילהם. ממשלה שלמה שמה את התורה על פוקוס, על כזה שיורים בו, איך קוראים לזה, מטווח, ושולחים את כל הטנקים שלהם לפוצץ את התורה. בכל התקציבים. צריך בשביל זה חללית לנסוע לירח, $1 מיליארד נתן, נעשה, הכל. הממשלה האנגלית לוקחת את טובי הזיאולוגים עם תקציבים בלתי מוגבלים, לכו ליערות, לכו למדברות, לכו לנערות, לכו לכל המקומות של הסבך של העצים והקוצים, תחפשו לנו רק דבר אחד ויחיד. לא חרגולים ולא נחשים ולא ציפורים, תביאו לנו חיה חמישית שגם או מפריסה פרסה או מעלה גירה. רק אחד מהשניים. חיה חמישית. והנה רבותיי המסקנה. והנה נדרש בשנות המאה העברה החוקר הנוסע המפורסם כוך. מעט ממשלתו האנגלית בצאתו לטור את כל כדור הארץ לחקור ולדרוש אחרי בהמה חמישית שיש לה, אני מקריא מתוך ספר חילוני רבותיי, לא ספר דתי. לחקור ולדרוש אחרי בהמה חמישית שיש לה רק סימן אחד של טהרה משני הסימנים. אבל אחרי כל עמלו לחפש בכל כדור הארץ, בכל משוות בעלי החיים, לא מצא את אשר לא חשב משה. לשב יגע. והלא יש לשאול, ככה מתפלא מנקין, אדון מנקין, זה שכתב את הספר הזה. והלא יש לשאול, מאין ידע משה, כי רק 4 בהמות אלו נמצאות בתיבל. הן לא תר את כל כדור הארץ. רבותיי, אנחנו אוהבים את התורה, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, יודעים שמשה אמת ותורתו אמת, אנחנו זוקפים גבות בתימהון על המנקין הטיפש הזה. מה אתה שואל כאלה שאלות מטופשות? אבל בעיני מנקין זאת השאלה קשה באמת. הוא רואה כאן ספר תנך פרימיטיבי מלפני 4,000 שנה, בעיניו זה נראה להבדיל 1,000 אלפי הבדלות כמו חוקי חמורבי, או כמו אני יודע משהו אחר מהתקופה ההיא, כמו הסיפורים של בלעם ובלק וציפור מלך מואב, ופתאום משה רבנו אומר יש רק 4-5, ואז אומרים חי, הצחקת אותנו, בלעם, בלק, מואב, גילגמש, תחפנחס, מה 5? נביא לך עוד 17, הנה שולחים את מנקין ב5 דקות עם חפיס הסיגריות עם 10 שקל, נוסע בטרמפים, חוזר אחרי 5 דקות עם עוד 17 חיות. לא טרמפים ולא 17 דקות, שולחים משלחה עם הרבה תקציבים, עם הרבה כסף, עם הרבה דלק, עם הרבה, והם יוצאים וחוזרים אחרי הרבה שנים עם הרבה הרפתקאות. מה הם לא ראו שם? ג'ונגלים, מקומות נידחים, מקומות שעין לא ראתה אותם מעולם. הם חזרו מבוישים, עם ראש מורכן, ואומרים לממשלה האנגלית, היה לכם ספק אם משה אמת ותורתו אמת, אז תדעו לכם שאנחנו לא בשבילכם עשינו את השליחות בשביל משה עשינו את השליחות. משה אמת ותורתו אמת. יושבת שם כל המשלחה האנגלית, מזוקפת גבות, מאיפה משה רבנו ידע? עכשיו רבותיי, עד כאן זו חצי התפעלות. כשאנחנו עכשיו מתבוננים מה קורה עם הדגים, ההתפעלות היא הרבה יותר גדולה. יש הרבה יותר דגים בעולם, הרבה יותר סוגים של דגים, מאשר סוגים של חיות ובהמות. והדגים נמצאים בעומק, בחשיכה, במקומות נידחים, במקומות שבאמת, באמת, באמת לא רואים אותם, לא שומעים עליהם, לא מבינים אותם, כלום. ומאז שנכתבה התורה, ומאז שמנקין ושמנקין האלה התחילו לחפש את החיות, החקר של האוקיינוסים השתכלל מאוד. יש היום צוללות, יש היום פעמוני צלילה, יש היום כל מיני מכשירים שאפשר לצוד, לראות בעומק, ובמקומות שאי אפשר היה להגיע אליהם לפני הרבה שנים. ועד עצם היום הזה, החוק שהמשנה, אפילו לא התורה, אלא המשנה, התורה שבעל פה, התורה קבעה כל שיש לו קסקסת, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. עד היום החוק הזה לא נשבר. ואם מנקין שאל על החיות והבהמות מאיפה משה רבנו ידע, אז כשמסתכלים על המשנה במסכת נידה, אז השאלה הופכת להיות פי עשר יותר חזקה. מאיפה רבנו, רבי יהודה הנשיא, מאיפה הוא ידע? ואותה תשובה שיש על משה רבנו יש על רבי יהודה, תורה היא מן השמיים, לא אנחנו כתבנו את התורה. על השאלה בגמרא כבר אומרים חזל, מכאן תורה מן השמיים, ועל השאלה למשנה אומרים תוספות קבלה ובידם, יש להם מסורת מדור לדור. מאיפה? מדור לדור, מאדם הראשון, ממשה רבנו, לא יודע מי התחיל אותה, אבל הכל מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מחר בבוקר נעלה לתורה, והחזן יגיד אפילו לא נעלה, אפילו מי שחרר עלי, וזה שעולה לתורה יגיד, ברוך הוא את השם המבורך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, ואנחנו נגיד אמן, ועכשיו נקשיב את החזן, קורא שם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, נזכור, וואו, זה מן השמיים, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו הכתיב למשה רבנו אות באות, מילה במילה. יש לנו כאן פגישה אישית כל שבת ועוד שלוש פעמים באמצע השבוע, פעם אחת בשבת אחרי צהריים, שני וחמישי, ומדי פעם ראש חודש ועוד כל מיני הזדמנויות כאלה. כל פעם יש לנו מחדש עוד פעם פגישה עם משה אמת ותורתו אמת, דברים יורדים מן השמיים עד הארץ. ראה אנוכי, כשאנחנו נקרא מחר בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה, זה מהתורה, זה אמיתי. לוקחים שני פסוקים מתוך הפרשה או מפרשה אחרת ועושים אותם בדיקה, עושים להם מבחן, אז וואו, זה עוצמתי, זה לא יאומן כי יסופר. זה שני פסוקים, כך כל התורה כולה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כל החמישה חומשי תורה, הם כולם, 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 משה אמת ותורתו אמת, גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה, גם המשניות וגם הגמרא וגם כל הפירושים עד 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 המשנה ברורה וילקוט יוסף וכל פסקי הלכה אחרוני 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 אחרונים. תאמינו לי שאם הרב עובדיה יוסף או הרב אלישיב או הרב חפץ חיים היו יושבים חברותה עם אליהו הנביא בלילה ולומדים איתו, הם היו כותבים את מה שאתם רואים במשנה ברורה, לא היו משנים אפילו אות אחת ממה שהם כתבו. הכל ממשה רבנו עד עצם היום הזה, השתלשלות נקי, נטו, נטו, משה אמת ותורתו אמת. לנו, אנחנו זכינו, יש לנו את התורה הזאת בידיים, כשאנחנו מחר בבוקר, אחרי תפילת שחרית, שהחזן יסתובב עם הספר תורה, וילך איתו לבימה, ונרים את הטלית, וניתן נשיקה לספר תורה, אנחנו בבת אחת מדלגים 4,000 שנה. מנשקים את שתי לוחות הברית של משה רבנו. מנשקים את השולה, את הגלימה, את שוליים של הגלימה של משה רבנו. מנשקים את מרגלות הר סיני. התורה הזו, שאנחנו נרים אותה אחרי קריאת התורה לפי האשכנזים, או לפני קריאת התורה לפני הספרדים, ונרים אותה לכל העם, ונאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, נראה אותה לכולם, זו, זה בדיוק, זה לא כמו שכפול של שכפול של שכפול, אלא זו התורה שמשה רבנו נתן לבני ישראל, ואנחנו זוכים להיות מחוברים אליה, להסתופף בצילה, לקבל את כל הזכויות שהתורה מעניקה לנו, ותמשיך להעניק לנו. הנה כאן זכות נהדרת היום, שבת, שבת קודש. עוד כמה שעות יהיה לנו שבת, שבת שלמה, וואו. רבותיי, שיהיה לכולנו, 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 לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
בכל מקום כל חי פתוח, וכוי והשם יחליפו כוי, אך בין הזמן עם כוי יצחי, כולנו עם כל חי.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים, אנחנו כאן בפרשת ראה. שבת פרשת ראה נקראת בדרך כלל בשבת מברכים של חודש אלול, מכיוון שהשבת מעניקה את הכוח והברכה לשבוע שבא אחריה, מכאן ששבת זו נותנת את הכוח לעבודה הרוחנית הנדרשת מהיהודי בחודש הזה, חודש אלול. עניינו של חודש אלול שהוא חודש התשובה. בחודש זה נקרא יהודי להתעורר, נקרא יהודי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לתקן את דרכיו ולהתחזק בעבודתו לבוראו יתברך. זה חודש העבודה העצמית את השם יתברך, והכיוון הוא מלמטה למעלה. היהודי שחי בעולם הזה הגשמי מתאמץ לעלות ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. פרשת ראה מבטאת מגמה הפוכה, שפע שניתן מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. כל אחת מהמילים הללו באה לבטות, כמו שהדבר מבואר בתורת החסידות, השפעת שפע רב, השפעה עצומה מלמעלה על עם ישראל. זהו הסיוע שניתן ליהודי כדי שהוא יוכל ליהודי לעבוד את בוראו. אבל לכאורה אין זה מתאים עם מהותו של חודש אלול שמתברך מהשבת הזאת. ניגוד דומה אנו מוצאים גם במילה אלול עצמה. מילה זו היא ראשי תיבות של הפסוק אני לדודי ודודי לי. אני לדודי מציין את העלייה של היהודי אל הקדוש ברוך הוא, אך דודי לי שמרכיב את חציה השני של המילה אלול מסמל את המגמה ההפוכה, ההתקרבות של הקדוש ברוך הוא אל היהודי. דודי לאני. בכל אחד משני הכיוונים הללו, אם זה מהיהודי אל הקדוש ברוך הוא או מהקדוש ברוך הוא אלינו, יש יתרון שאין ברעהו. כשהיהודי מתאמץ בעצמו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, יש בזה המעלה של העבודה, עבודת השם העצמית, שגם חודרת למהותו הפנימית של היהודי ומתעצמת עמו. אך מצד שני, הדרגות הרוחניות שיהודי מסוגל להגיע אליהם בכוחות עצמו הן מוגבלות והן נמוכות למדי. אחים, אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. לעומת זאת, כשהקדוש ברוך הוא מאיר על היהודי מאורו הגדול, הרי שאז מתרומם היהודי בבת אחת לדרגות עילאיות ביותר, כפי שהקדוש ברוך הוא האינסופי הוא שיכול לרומם את היהודי. אולם כנגד זה, רמה רוחנית זו שהוא מגיע אליה הודות לאותו סיוע מלמעלה, אינה שלו באמת, אינה חודרת לפנימיותו של היהודי, ויש בה גם טעם לפגם של לחם חינם. לחם חינם. מאחר שחודש אלול אמור להביא שלמות בעבודת השם לכל השנה, על כן יש בו מיזוג של שני הכיוונים הללו. מצד אחד עובד היהודי את הקדוש ברוך הוא בכוחות עצמו, ובא בשעה נותן לו הקדוש ברוך הוא כוחות מיוחדים להגיע לאותם דרגות שהוא עצמו היהודי בכוחותיו ובעבודתו את השם העצמיים בעבודת השם במסירות הגדולה ביותר אינו יכול להגיע אליהם. וכדי להיות מסוגל להגיע לחיבור של שני הכיוונים המנוגדים הללו, נותן לו הקדוש ברוך הוא כוח מיוחד, כוח עילאי ביותר בשבת שלפני חודש אלול. זוהי הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי היום, עד שהוא רואה היום ממש את ברכת הגאולה האמיתית והשלמה. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
Wir haben sich wir sich Ai we hashvi yi yoy negri khoys ve ay den han de fushoys
Ja, 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 ja